ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, מעין גימל עמוד ב', 9 שורות מראש העמוד. מי שחסיד אדוק של לימוד דף היומי ורוצה להתחיל בתחילת דף עין גימל, אמנם הוא ימצא את עצמו באמצע סוגיה, בכל אופן תחילת דף עין גימל בהקלטות שלנו במפת התלמוד נמצא בדקה ה-25 ו-7 שניות של הקלטה של דף עין ב'. שוב פעם, דף עין גימל מתחיל בהקלטה של דף עין ב' בנקודת זמן של 25 דקות ו-7 שניות. בשיעור הקודם דיברנו בנושא של תאובות שאיסור נמצא בתוך רוב היתר, ובכל זאת לא אמרינן בטל ברוב. היה לנו כמה הסברים למשנה שפתחה את הפרק. במקרה של שור נסכל אחד שנמצא בתוך אפילו 10,000 קורבנות כשרים שכולם ימותו, שאין תקנה לתערובת הזאת, עכשיו עם הנקודה הזאת כבסיס אנחנו נפתח את הגמרא. אמר רבא, השתא דאמרי רבנן לא נקריב, שאי אפשר למשוך מהתערובת הזאת בהמה ולהקריב אותו כקורבן, למרות ששוב פעם אנחנו מדברים על מקרה קיצון של 10,000 קורבנות ורק שור הנסכל אחד נמצא בתוכם, אתה לא יכול להקריב אותם. ככה רב אומר, השתא דאמרי רבנן לא נקריב, אי נקריב לא מרצי, אם תנסה להקריב אחד מהם הוא לא יתקבל כקורבן. איתיבי רב אונה בר יהודה לרבה. אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, ולפני שאפילו נתקדם בתוך הגמרא רק נשים לב שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא דיחוי. יש לי השב שיטת רבה, דיאמר אשר דיאמר אברנן לא נקריב, אי נקריב לא מרצי, עם המשנה במסכת קינים דקטני הפוך. והנה הקושיה שרב הונא מעלה ממסכת קינים, מסכת שנמצא בסוף סדר קודשים, הסדר שלנו, אין גמרא, אין בבלי על המסכת הזאת. ומה כתוב במשנה שם? חטאת, אנחנו מדברים על חטאת העוף, חטאת שנתערבה בעולה, עולת העוף, ועולה שנתערבה בחטאת, אפילו אחת בריבו, ימותו כולן. יש לציין שמאחר שדובר בעופות, אין הפתרון שראינו אצל תערובת בהמות שכולם יראו עד שיסתרבו, כלומר שיפול בו מום ואפשר לבדות אותם. המושג הזה לא קיים אצל תערובת עופות. אז יש כאן, וגם נציין ממה שלמדנו בעבר, שהמתנות דם, הצורה שמקריבים עולה שונה מאיך שמטפלים בחטאת. אז אם יש תערובת של אחד, אפילו בתוך 10,000 של השני, ימותו כולם. במה דברים אומרים? בכהן נמלח. זה אם פונים, אם הכהן שואל, נמלץ לשאול, לברר מה לעשות, אז אנחנו אומרים לו, תראה מה לעשות, יש פה תערובת וכל עוף הוא בספק, אז אתה לא יכול להקריב אותו. אבל בכהן שאין נמלך, הסן למעלה, אם עשית את כל העופות האלו למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול. רק נזכיר לעצמנו שעולת העוף מקריבים אותו למעלה במזבח, חטאת העוף, מקריבים אותו למטה במזבח. ואם אנחנו נדבר על תערובת, אז אם עשית את כל העופות למעלה, אז חצי מהם כשרים וחצי פסולים. למטה, אם עשית את כולם למטה, מחס כשר ומחס פסול. אחת למטה ואחת למעלה, שניהם פסולות. שאני אומר, חטאת, הוא צריך להיות למטה, קריבה למעלה, הקרבת אותו למעלה, ועולה, ומה שצריך להיות למעלה, אתה קריבה למטה. רק שנציין, כשאנחנו מדברים פה על מחס כשר ומחס פסול, אנחנו מדברים, ניקח את הדוגמה הפשוטה, שחטאת את הרבה ועוף בעולה, אחד ואחד, יש לי שני עופות, עשיתי את שניהם למעלה, אז אחד מהם ודאי כשר. עשיתי את שניהם למטה, אחד מהם ודאי כשר. אבל אם עשיתי חצי, אחד למעלה ואחד למטה, כפי שצוין פה בסוף המשנה, אז לא יצאתי כלום. אבל מה שכן רואים, שלמרות שיש תערובת, לא כולם פסולים. רש"י מציין, מחס כשר ומחס פסול, הוא מביא חטאת ויקריבנו למטה. אם עשית את שניהם למעלה, אז העולה יצא לידי חובתו. החטאת לא עשית נכון, אז תביא עוד חטאת למטה. ותיובת לרבה, מה דקטני מחצה כשר. דהאחה, אילו עתי למלוכי, אם הכהן היה בא לשאול מה לעשות, אמרים אלי, לא תקריב. אל תתחיל להקריב אותם. כי דקטני, כמו שכתוב אצלנו במשנה בתחילת הפרק, ימותו. שאין מקריבים לפסול זה בידיים בפני תקנת חברו. אם לא עושים, אם אני יודע שיש למשל חטאת ועולה פה בפניי, אני לא אגיד תקריב את שניהם למעלה, לפחות אחד יהיה כשר, והשני שעשית למעלה שלא נכון, לפחות עשית חשבון הראשון שכן היה בסדר. זה נקרא תקנת חברו. אז אנחנו לכתחילה לא אומרים לעשות כזה דבר, תקריב את האחד במצב של פסול כדי שהשני יהיה כשר. ובכל זאת מה? וכי לא נמלח והקריב כשהוא לא בירר מה לעשות ועשה את שניהם למעלה, קטני די עשוי כלחתה כשר. והחינמי הקשרים ירצו. אם אני יודע שיש לי יש לי 90 קורבנות כשרים ואחד התערבב ביניהם פסול, אז אם הוא הקריב את כולם, אז אני אגיד ש90 היו בסדר. ובכל זאת, מה רב אמר? רב אמר, לא מרצי. אתה לא יוצא, לא קשר, שום דבר קשר. נמשיך בגמרא. אמלי, אז השאלה שהופנתה לרבה, רב עונה, כמדר בעלי חיים מתחין. משנתנו שמר אין ביטול, האיסור לא בטלה. האיסור אוסר את השאר. זה בגלל שמדובר בבעלי חיים. והשיטה הזאת אומר שלמרות שהם בעלי חיים, הם נכנסים לקטגוריה של דחוי, של נדחה. אז כולם נדחים. המשנה בכינים, כמדרמה בעלי חיים, אינה נדחין. אם מדובר בתערובת של בעל חי, מה שכשר, אי אפשר לדחות אותו ולהגיד שהוא יהיה פסול. זה אומר, זה שוב פעם, בעלי חיים אינה נדחין. שואלת הגמרא, הרי שחוטים דכולי אלמה נדחין, אנחנו נדגשנו פה שבעל חי אינו נדחה, אבל כשמדובר בשחוט, כל מי שחולק בעניין בעלי חיים לומר שאינם נדחים, יסכים שבתחום השחוטים כן נדחים. אם יש, שוב פעם, אם יש איזושהי תערובת של נגיד איברי בלמום עם איברים של קורבנות שחוטים, אז העבר הפסוד יכול לפסול את התערובת על סמך הרעיון ששחוטים, אצל שחוטים אומרים נדחים. ובכל זאת ותנן, אנחנו ממשיכים לעין דלת עמוד א', ותנן, וכאן אנחנו לומדים ציטוט חלקי, כפי שהדגמנו מקודם, דוגמה של איברי בעל מום שהתערבו באיברי תמימים. וכאן יש שיטה, רבי אלעזר אומר, אם קרב הראש של אחד מהן, יקבו כל הראשים. על סמך מה? על סמך זה שתולים את הבלמום בראש, הראש של הבהמה שהקרבתי. שוב פעם, אם אני אם קרב הראש של אחד, אז לפי לברז אני יכול לתלות את הפסול בזה שהקרבתי, וכל השאר תקריב אותם לכתחילה, כי אין כאן במה שנשאר את הבלמום. אז איך אתה מסביר את זה? הרי אמרנו שבין התנאים שחוקים בעניין בעלי חיים, אם כן אפשר לדחות אותו או לא, כשמדבר בשחוטים כולי אלמה נדחים, והנה דעה שלמרות שמדובר בשחוטים לא אומרים דחוי. הגמרא עונה, הוא דאמר רבי אלעזר כחנן המצרי. השיטה הזאת ראינו לא מזמן בדפים הקודמים, דפיין תיקון טעות, ראינו אותו ליאל, אבל כן מזמן בדף למד דלד עמוד בית. רבי אלעזר פה אומר שיטתו כחנן המצרי. חנן המצרי דיבר בנושא של ה שעירים של יום כיפור. יש שעיר אחד לשם ושעיר אחד לזזיל. השעיר לשם שוחטים אותו, מקבלים את הדם, ואחר כך עושים זריקות הדם בקודש הקודשים ובהיכל. אחרי שעושים את זריקות הדם, אז שולחים את השעיר השני, מה שנקרא שעיר לזזיל, לצוק, ודוחפים אותו לשם, כמו שמסופר בענייני יום כיפור. מה קורה אם קיבלתי את הדם של השעיר לשם, ולפני ששלחתי את השעיר לזזיל השעיר מת? אז אם אתה סובר שיש דיחוי, אז וכאן אנחנו מדבר על דם שבכוס, זה שחוט, כאן לא מדובר בבעל חי, כי הדם כבר התקבל בכוס, ולפני שזרקתי את הדם השעיר לזזיל מת. אז הדעה הרווחת, נקרא זה דעת דעת הרבים, אומרים שאתה צריך להביא שני שעירים חדשים ולעשות הגרלה לבחור את השעיר השעיר לזזיל חדש, כי מה שכבר קיבלתי בכוס נדחה. אבל חנן המצרי אומר, אפילו דם בכוס מביא חברו ומזווג לו, אין צורך לעשות הגרלה עוד פעם, כי אין דיחוי. כלומר, הדם שבכוס עדיין כשר לזריקה, ורק מה שצריך זה לבחור שעיר שני אחד כדי להיות השעיר לזזיל. אז שיטה כזאת בסדר, הוא אומר אין דיחוי, אבל לפי שאר הדעות, אם מדובר בשחוטין, יש דיחוי. ובעניין בעלי חיים ראינו שבזה יש מחלוקת, אם בעלי חיים נדחים. וכפי שאמרנו מקודם, ונגיד עוד פעם, משנתנו בדעה שבעלי חיים נדחים. המשנה בכינים, שהתערובת עופות, ובכל זאת אפשר להקריב את התערובת כמו שמסופר, בתנאי שזה לא מדובר שהכהן שואל מראש, ועדיין מחצה כשר, זה בגלל שסביר שבעלי חיים אינם נדחין. לפני שנסיים, רק נקרא ביחד את הרשי על שיטת חנן המצרי, שורה שנייה פה בעין ד' עמוד א', אפילו דם סעיר הנעשה בפנים בקוס, שכבר נשחט, אם מת המשתלח, זאת הסעיר השני, מביא חברו מן השוק ומזווג לאדם, מביא עוד סעיר, בלי צורך לעשות הגרלה, עוד סעיר אחד, נקבע אותו כסעיר לזזל, והוא משתייך לאדם שבקוס, ולא אמרינן הועיל ונדחה הדם במיטת חברו, יישפך ויביא שני סעירים ויגריל עליהם ויתקרפר בהן. זו שיטה מיוחדת של חנן המצרי, שבעצם אומר אין דיחוי. עד כאן שיעורנו להיום.